שלום לצופים, שלום לרב שלמה אבינר.
שוב לא אמרת
הצופות. ושלום לצופות, בסוף אני אתרגל. אנחנו שוב נפגשים בפרשה. הפעם באמת צריך להקדיש צופים וצופות, כי זו פרשה שמתעסקת הרבה בנושאים האלה, אני חושב. פרשת חיי שרה. פרשת חיי שרה, בחירת האישה ליצחק אבינו. אז קורה פה משהו מאוד מעניין. יצחק לא הולך לבחור לו אישה, אלא שולחים איזה עבד במחילה, שיבחר לו אישה. שזה דבר מאוד תמוע. זאת אומרת, לך תגיד היום לבן אדם, אנחנו נמנה איזה עבד שהוא יבחר לך אישה. למה יצחק לא יכול ללכת לבד? לא סומכים עליו שהוא יעשה את זה טוב? למה צריך את אליעזר?
קודם כל, לא להליב את העבד הזה. כן. העבד הזה הוא עבד חשוב, דולה ומשקה מתורת רבו לרבים. כלומר, העבד הזה הוא מכון מאיר של אברהם אבינו, לא לעם ישראל, אלא לגויים. אז כן. הוא ראש מכון מאיר לגויים, אי אפשר לזלזל בו. והוא מבין את המציאות. כדי להתחתן עם מישהי או מישהו, יש שתי אמות מידה. יש אמת מידה שכלית, הגיונית, אובייקטיבית. יש אמת מידה אישית, רגשית, סובייקטיבית וכו'. אמת המידה הראשונה, מישהו אחר יכול לשפוט. אולי יכול לשפוט יותר טוב. אליעזר עבד אברהם, הוא מצוי בענייני העולם, יצחק אבינו עליון, הוא נשגב, הוא מעל ההוויות. אדרבה. הקביעה האובייקטיבית, אם היא מתאימה או לא מתאימה, אדם חיצוני הוא לא פחות טוב, אולי לפעמים יותר טוב, יותר אובייקטיבי, לקבוע שאכן האישה הזאת היא מתאימה ליצחק אבינו.
עכשיו, הסימן שהוא עושה, הוא מגיע לשם, והוא מבקש איזה אות.
כן.
זה משהו שהוא מן הסתם לא שרירותי, האות הזה. כן. זאת אומרת, הרי הוא אומר, אם כך וכך היא תאמר, כן, שתי וגע... גמליך השקה, אז סימן שזאת האישה הנכונה. זה לא סתם שהוא היה אומר, אם יש לה סמלה ירוקה, אז זו האישה. יש פה משהו מהותי, נכון?
אתה צודק. כי אם הוא סתם אומר, אם יש לה סמלה ירוקה, אז זה איסור מן התורה.
כן.
של מנחש. נפל פיתי מפי, אני לא יוצא. עבר חתול ממיני, כלב משמאלי. הרי זה מנחש. הרמב״ם והרב"ד דנים בזה, למה לא מנחש. אבל פה אומר הרב"ד, הוא קבע דבר הגיוני. מה זה הדבר הגיוני? חסד.
חסד.
כלומר, בבקשה, את יכולה לתת לי לשתות קצת מים. והיא אומרת לו, אני אתן לך, וגם לגמליך, וגם לאנשיך. והיא רצה מדבר על השוקת, מדבר על השוקת, מדבר על השוקת. נערה בימינו, הייתה אומרת לו, אתה לא יכול לקחת לבד? איך אתה אומר? הגמיניני מעט מים יקדך. אתה יודע, חבוב, תגמיני נה לעצמך מים מן הקד. מה, אני פריירת שלך? אבל אולי יש לו כילה, אולי הוא חולה, היא לא שואלת שאלות. בסוף אומר אברהם אבינו, אומר אליעזר, את הוכחת, עשית חסד, את מתאימה לאברהם אבינו, שהוא עושה חסד, וגם את עושה חסד, וזה הדבר הכי חשוב. אדם שיש לו לב טוב, נסתדר. נפתור כל הבעיות, הרי תמיד יש הבדלים בין איש לאשתו. ומה נעשה? אנשים פרצופים שונים, דעותיהם שונות. אבל אם יש לב טוב, נפתור את כל הבעיות שבעולם.
זה בדיוק השאלה שאני רציתי לשאול. הרי חסד זה כמובן מרכיב מאוד חזק ומשמעותי בנושא הזה של בחירת בן זוג בצוג. ובכל זאת, הרב הזכיר, יש את עניין ההתאמה. זאת אומרת, האם חסד מספיק בשביל לקבוע שיש התאמה? היום מדברים הרבה על התאמה. יש תכונות נפש שונות, יש מידות, יש... זאת אומרת, מידות זה אולי החסד, הוא באמת מידה, אבל יש תכונות נפש שונות. אז מישהו גומל חסד חייב להתאים לי באותה מידה שאני גומל חסד מסוג אחר. יש לי תכונות אחרות ואני גם גומל חסד, והיא גומלת חסד, ובכל זאת אנחנו לא מתאימים.
תורת ההתאמה ותורת ההנגדה, ניסויים אנדוגמים, אקזוגמים, האם יותר טוב להתרתן עם מישהו דומה? ואז אנחנו, הדומה אוהב את הדומה, או מישהו שונה, כדי שתהיה השלמה הדתית. אנחנו מעדיפים את שיטת הדומה, אבל לא צריך להיות קיצוני. אנשים כל כך מדייקים, ומחדדים, איך אומרים, כל כך מחדדים, עד שהשפיץ של עיפרון נשבר, ובסוף הם לא מתחתנים, כי הם טובים בן אדם, שיהיה בדיוק כמותם, אז זה בלתי אפשרי. אז צריך שיהיה בערך כמותו, הוא זה שאנחנו דתיים, בסדר, ודאי מישהו ירא שמיים, ירא שמיים, יהודים, ארץ ישראל, עם ישראל, אבל לא צריך לדייק יותר מדי. אחרת לא רק שלא נתחתם לעולם, אלא הכל יתפוצץ אחר כך. אלא כמו שאמרתי, אם יש לב טוב, נסתדר. הרי אי אפשר לתפור הכל מראש. ניסויים זה קצת דומה לצהל. שבצהל כידוע הכל מתוכנן מראש היטב, וגם השינויים הבלתי צפויים הם צפויים מראש, מה שנקרא בלטם. כן. אבל לפעמים הקצין אומר, חבר'ה, יוצאים, נתארגן תוך כדי תנועה. אז גם ניסויים. אי אפשר לתפור עד תום. אנחנו רואים שאנחנו מתאימים, אנחנו אוהבים, יוצאים למסע ונתארגן תוך כדי תנועה.
אבל אמרת הרב, אנחנו אוהבים. אנחנו מתאימים, אנחנו אוהבים.
אנחנו אוהבים.
ופה בסיפור שלנו, אנחנו עד עכשיו דיברנו רק על התאמה שכלית.
כן.
אליעזר הולך ובודק החסד, מתאים חסד, מביא את רבקה, אחרי שהוא שכנע את כל המשפחה, יצחק עוד לא ראה אותה בכלל. אז איפה פה כל העניין אמוציונלי? איפה ההתאהבות?
יש באמת ארבע סוגי חתונות. שרה, רבקה, רחל ולאה. עכשיו. יעקב אבינו, זה הדגם שאנשים אוהבים. הוא פגש אותה על יד הבאר, וכל כך אהב אותה, והיו 7 שנים כימים אחדים. אהב אותה מאוד. אחר כך יש אברהם אבינו, לא מסופר דבר כזה, אבל הוא הכיר את שרה, כי הרי שרה היא האחיינית שלו, היא האחיינית שלו, והוא אימץ אותה. כלומר, זה כמו שאתה מתחתן עם בדודה שלך, שאתה מכיר אותה היטב, היטב, היטב. הכרה במשפחה. אפשרות שלישית, יצחק אבינו, שידוך. שידוך נטו, הוא לא מכיר. כשהוא פוגש אותה, היא כבר אשתו. המקרה הרביעי זה לאה, שזה נישואים כפויים. כן. יעקב אבינו בבוקר אומר, הנה היא לאה.
הנה לאה.
הנה חשבתי, אני רציתי רחל. כן. וזה לאה. אז היא אומרת לו, חשבת הרבה דברים, אבל ככה זה. אם כן.
אז מה אנחנו למדים? שכל ארבעת המודלים הם לגיטימיים וחיוביים באותה מידה?
משפחה, שידוך, כפייה. ובסופו של דבר, כל ארבע הצליחו. מכאן אתה למד שלא נקודת ההתחלה קובעת, אלא מה שקורה אחר כך. אפשר להתחיל איך שאתה רוצה ולהרוס את הכל,
אבל זה באותה מידה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת את ארבעת המודלים הם באותה מידה. השאלה אם זה גם מתאים לאופי שלהם אולי, לכל אחד לפי האופי שלו.
יצחק אבינו כתוב אחר כך, ויעבר. הוא אהב אותה.
אחרי שהוא לקח אותה.
אחרי שהוא לקח אותה.
ואצל יעקב זה הפוך.
כן, נקודת, לא שהוא שנה.
כן.
נקודת המוצא היא משנית. מה שחשוב זה השקעה. זה כמו שאמר לי, אמר ילד אחד שאל את אבא שלו, אבא, כמה זה עלה לך אמא? הוא אומר, אני כבר לא זוכר, עברו 10 שנים, לא יודע כמה עלתה את הבת, אבל דע לך, אני משלם כל יום, ממשיך. כלומר, זה השקעה מתמדת הנישואין. כן. זה כמו שאתה קונה מקרר, וכתוב רק 200 שקל, ובאותיות קטנות כתוב כן. עוד 100 שקל כל חודש במשך 3 שנים. אותו דבר, תחת החופה, זאת אומרת מקודשת לי, וטבעת זו, זה לא הכל. אתה חותם על החוק כתובה.
כן.
אני מתחייב להוקיר ולפרנס וזה. זה השקעה יומיומית.
כן.
זה לא יכול להיות אהבה ממבט ראשון, אבל אחר כך צריך להשקיע. יוצא מארבע הסיפורים האלה, שארבעת הדגמים לגיטימיים. העיקר, אחר כך אתה חייב להשקיע.
העיקר זה מה שאחרי.
אחר כך.
אבל יכול להיות ש... בואו נסתכל שנייה הרב על הדור שלנו. אולי הדור הזה הוא יותר מתאים למודל מסוים?
של יעקב אבינו.
של יעקב, אולי של אברהם ושרה. זאת אומרת, קשה היום להסביר לדור של ימינו, אולי לציבור שחי בצורה יותר, בצורה שונה, לחיות בדגם, זאת אומרת, להשתדך בדגם של יצחק. ובוודאי לא בדגם של לאה.
בוודאי ולא. תראה, אנחנו לא קופים על אף אחד. אבל צריך לדעת משהו. הנישואין הם לא דבר פשוט. בארצות הברית, במדינת ניו יורק, 78% גירושים ב5 שנות הראשונים של נישואין. בחוף המערבי, 110% גירושים.
מה זה 110?
כמה פעמים, כמה פעמים. למה הם מתגרשים? כל כך הרבה, כותבים הפסיכולוגים, זה בגלל דגם החיים הטרום נישואים. לפני שמתחתנים, חיים יחד, כן. מבלים יחד, נהנים יחד. אז הם חושבים שנישואים זה הנאה. אבל נישואים זה לא רק הנאה.
זה עבודה.
נישואים זה חובה. זה לא רק זכות. בימינו זכות, נכון?
כן.
זכות המיעוטים, זכות הילד, זכות הזכות.
שכחנו את החובות.
חשבנו את החובות, ונישואים זה חובה. יש לו דגם תרום נישואים מוטה, הוא רוצה לפגוש אותו אחרי נישואים, הוא לא פוגש אותו, הוא מתאכזב, כן. הוא מתגרש. אבל לא אמרתי שנישואים, זה לא שמחה, בוודאי אהבה ואחווה ושמחה וכל כן. המילים. אבל מפני הכל זה חובה, תחת החופה אתה חותם על חובה. אגב, למה אשתך לא חותמת על כתובה? כי זה מובן מאליו שנישואים זה חובה.
לה זה ברור.
לה זה ברור, ולמה אתה חותם? כי לך ולי,
דברים,
זה לא ברור, אנחנו כן. קצת טוריסטים בבית, אז אנחנו צריכים לחתום. עכשיו, לא נעלבת,
לא, לא.
אנחנו במפלגה, לא...
הדגם אבל שהבאת הרב, הוא דגם קיצוני. הוא דגם כן. של חיים לפני הנישואים, שאנחנו... בסדר, אנחנו... אני לא הולך עד לשם.
כן.
אבל יש גם דגם קיצוני לצד השני. יש כאלה שדוגלים היום בפגישה אחת, לפני החתונה, שזה קרוב מאוד הסיפור של פרשת השבוע,
כן.
שלא רואים לפני, שרואים לדקה, זה גם קצת קיצוני, לא? זאת אומרת, זה גם...
אני חושב שזה נדיר מאוד. גם אצל החרדים...
יש חסידויות שעושות את זה.
זה וזה נדיר. זה נדיר, וזה לא בטוח שזה מצליח. שלשום, תלפן אליי בחור. אומר, אני נפגש עם בחורה, אני לא אוהב אותה, כלום, 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 כלום. וזה קרוב לאירוסין. אז אני אומר, זה כלום, 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 תלכו לייעוץ נישואים. ומה יצא מן הייעוץ? אני לא רוצה אותה.
אבל הוא לפני.
אחר כך הוא מסביר לי, אני חרדי, ואם אני אבטל, יהיה פה מלחמת עולם שלישית, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, אתה לא יכול להתרתן עם בחורה שאתה לא רוצה, אז היא נורא תיפגע. ואם תתרתן, כל החיים היא תיפגע, היא תסבול. אתה חושב שהיא שמחה להיות נשואה עם אדם שלא רוצה אותה? אבל אני חושב שהדבר הזה נדיר.
אבל לא ציטטת לו את יצחק, שקודם כל
מבין אותה. אבל איך פעם זה הלך? פשוט מאוד. כתוב, שמח תשמח, רעים אהובים, כשמח אחר יצירך בגן עדן מקדם. כלומר, אברהם, אדם וחווה התרתנו, היו מאוד מאושרים. איפה זה כתוב? איפה יש פסוק? אומרים בישיבות, לא צריך פסוק. למה לקרא? סברה. הרי הייתה רק בחורה אחת בעולם.
כן.
לא אז היה... אם יש בחורה אחת בעולם...
לא היה לה מה לחשוב.
אז הוא מאוד אוהב אותה. אז היא הכי יפה שבעולם. כי... הבחורה גם לא יפה, לעומתך, היא מאוד יפה. אז עכשיו, אצל החרדים, אדם מתרתן עם בחורה, הוא לא מכיר בחורה אחת, הוא לא מסתכל, הוא לא רואה, אז היא הכי יפה שבעולם, אז הוא מאוד מאושר. אבל עכשיו אנשים מתחילים לפגוש ולעשות השוואות, וזה כבר קטסטרופה עולמית.
אז אני מבין מה שאתה אומר ברמז, שככל שיש יותר פגישות, העסק מסתבך.
ככל שאדם... מלבד אשתו הוא פוגש אחרות, העסק מסתבך.
זה שורש הבעיה אולי של הבעיית, נגיד, הרווקות המוכרת בדור שלנו, הרווקות המאוחרת.
הרווקות המאוחרת יש הרבה תיאוריות, אבל התיאוריה העיקרית היא האינדיבידואליזם. כלומר, מה זה אינדיבידואליזם? כל מה שמעניין אותי זה אני, החוויה של עצמי, ההנאה של עצמי, הרגש של עצמי. אני לא שולל. אבל אם זה קיצוני, אני לא מתרתן עם בחורה, כי אני צריך בחורה שתספק את החוויה שלי. איך קוראים לזה? חפצון. היא לא בן אדם, היא חפץ,
כן.
כדי לספק אותי. אבל הבחורה היא גם בן אדם, ולכן אני לא אתחתן. אז באירופה יש כבר מהלך מחשבה רחב לא להתחתן. משום מה אני צריך להתחתן, להתקע עם אחת שתגיד לי כן, תגיד לי לא, תגיד לי זה. אני לא מתחתן, קשרים חופשיים ומחליפים, וכשרוצים, נקסט. זה, אני נזכר. קירקגור כתב ספר, לא יודע אם זה תורגם או לא, יומנו של מפתה. המפתה הוא לא מתאהב בבחורה, הוא מתאהב בחוויית ההתאהבות. וכיוון שחוויית ההתאהבות עולה, 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 יורדת, 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 הוא לא התחתן לעולם, כשחוויה יורדת, נקסט, בחורה הבאה, בחורה הבאה, בחורה הבאה. מבקרי הספרות טוענים שזה היה קירקגור עצמו, אבל זה כן. לא מעניין אותנו. אז אם אני מחפש חוויה, אז אני לא אתרתן לעולם. אז אדם הוא יותר מדי אינדיבידואליסט, אמרנו לפני שבוע. כולנו קצת אגואיסטים אוהבים את עצמנו. אבל לא להגזים, לא להגזים. אם אתה מגזים, אתה לא תתרתן.
אז שורש הבעיה של בעיית הרווקות המאוחרת היא בעיית התרבות בעצם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשפר ולתקן את המצב של הרווקות, אנחנו צריכים בעצם לטפל בשורש הבעיה שזה התרבות.
ואגב, זה לא רק בעיית הרווקות, זה גם בעיית הגירושין. זה בעיית הגירושין האמוציונליים, הרגשיים, שאדם הוא נשוי, לא מתגרשים כי זה מסובך, זה קשה, אבל כבר לא אוהבים אחד את השני, כי מאוכזבים אחד מהשני, וטובים שפעם בחור אמר לי, אני נפגש עם בחורה, אבל יש לה חסרונות 1, 2, 3, 4. אמרתי לו, יש לה גם חסרונות 5, 6, 7, 8. אמר לי, איך אתה יודע? אתה מכיר אותה? לא, לא אמרת לי מי זאת. אז איך אתה יודע שיש לה עוד חסרונות? אמרתי, כי אני עוקב אחרי המין האנושי כבר כמה אלפי שנים, ואני מודיע לך שיש לה חסרונות. ואחרי החתונה התגלו עוד חסרונות. ואחרי שהיא תהיה בריון, עוד חסרונות. וכשהיא תהיה אימא, עוד חסרונות. אלא מה? ביקשת בחורה בלי חסרונות, מלאכית? אין. ואם הייתה, לא הייתה מתחתנת איתך. כי גם אתה לא מלאך. הרי זה זיווג מן השמיים. לא מלאך, אם לא מלאכית. לא ענווה לא אגף, אם היא לא ענווה לא אגף, הרי זה נפלא. ופעם אני אומר לבחור, אתה יודע, בחורה בלי חסרונות אין. זה לא נכון, הייתה אחת. ולקחתי בשבילי, כי אני אגואיסט. היא בלי חסרונות. אחרי יומיים הוא הבין מה שרציתי.
כן. הרב, איך אנחנו מתייחסים למדרשים שמדברים על רבקה כבת שלוש, זאת אומרת, דברים שהם... ככה קשה להבין אותם קצת אולי, אנחנו מתארים בכל זאת פה ענייני שידוכים וענייני נישואים ויש מדרשים שהם מדברים על גיל שהוא לא נתפס, מה אנחנו צריכים להסביר שהגיל הזה היה מאוד שונה מהגיל של היום?
תראה, קודם התוספות מוכיחים שיטה אחרת, גיל 14. נו,
זה...
איך שהוא עובר.
קצת יותר.
אבל יש לנו גיל 3, מה נעשה? רבקה אמנו בגיל 3 היא הייתה שווה יותר משנינו יחד בגיל 103. זה לא... אם אתה לומד, איך קוראים לזה, תנ"ך בגובה עיניים, ואתה סובר שרבקה היא קרוצה מאותו חומר, מאותו רוח שלנו, זה ממש לא מובן. אבל אם אנחנו מבינים שהאבות והאימהות היו ענקי עולם, אז רבקה אמנו בגיל 3, היא הייתה משהו אחר. מה נעשה?
אבל זה קשה קצת, כי מצד שני, עד עכשיו דיברנו ולמדנו המון מהסיפור של יצחק ורבקה ומהמודלים של הנישואים. אז אנחנו מצד אחד לומדים מהמודלים האלה הרבה דברים, ומצד שני אנחנו גם מקביעים אותם מאוד גבוה.
זה ההבדל בין לימוד וחיקוי. חיקוי זה כופי, אל תחכה. אל תחכה אף אחד. אפילו אל תחכה את הרב שלך. הוא ייעלב אם תחכה כן. אותו. אבל אם אתה לומד, מה זה לומד? אני מסתכל על הרב שלי, מה שמתאים לי למדרגתי, לעולמי, אני לוקח, מה שלא מתאים, אני לא לוקח, זה נקרא ללמוד באופן ביקורתי, לא ביקורתי על הרב, ביקורתי על עצמי. לא כל מה שהולך אצל הרב שלי, או אצל אברהם אבינו, או זה, אני לוקח לעצמי, וגמרנו. אני לא יעקב אבינו, וגמרנו. אני רק אני לומד מיעקב אבינו, מה שתואם את מדרגתי הנמוכה. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, יגיעו, יגעו, קצת, קצת.
אב, דיברנו מקודם על ארבעה מודלים של הנישואים, ואומנם זה לא קורה בפרשה שלנו, אבל אם אנחנו מדברים על מודלים הנישואים, מתוך ארבע הזוגות האלה, היו שלושה מקרים של עקרות. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד, מאוד משמעותי שקורה אצל האבות. מה זה מלמד אותנו? זאת אומרת, זה משהו שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, מתוך ארבע הזוגות שהזכרנו קודם, היו שלושה מקרים של עקרות.
תראה, עקרות זה באמת טרגדיה גדולה. כמו שאלקנה אומר לחנה, מה אני לא טוב לך מ10 בנים? תשובה מוסווית, לא, אתה לא טוב לי מ10 בנים. אלא אנחנו מבינים שריבונו שלנו הוא טוב לכל, ולפעמים הוא מעכב. ולחכות, להיות יותר גדולים, יותר מבוגרים, יותר מוכנים, ואז נו, הבנים נולדים בקדושה גדולה. אני חושב גם על הבעל שם טוב מסופר, שאביו הוליד אותי אותו בזקנות גדולה מאוד, ואז הוא היה גדול ושלם. אכן, אדם הוא צעיר, לא מדבר על אבות, כן. עלינו. הוא צעיר, הוא עושה שטויות, והוא הבא לא טוב, והאמא לא טובה. הוא מבוגר, הוא התבגר, הוא טוב. ככה אפשר להבין, כפי מדרגתם, אצל אבותינו. אתה רואה גם חנה, שבסופו של דבר, כשהיא כבר קיבלה ילד, הוא אמרה, הוא יהיה בשביל ריבונו של עולם. לא, לא בשבילי, לא, לא פרטי, לא רכוש שלי. יש הורים חושבים שהילדים, זה הרכוש כן. הפרטי שלהם, קופים עליהם דברים. הוא לא נכון, זה הרכוש שלי, זה בשביל ריבונו של עולם. תודה ריבונו של עולם שנתת לי ילדים.
זאת אומרת שדווקא הציפייה הזאת והגיל המבוגר עשתה את זה למשהו יותר עוצמתי, למשהו יותר...
יותר בנים, יותר שלמים, יותר גדולים, גידול יותר אידיאליסטי, אבל כפי שמן הדין, ברגע שאני מתחתן, אתה צריך. אבל ריבונו של עולם מעכב, יודע משהו.
והיום זכינו שבאמצעות כל מיני חידושים, אנחנו לא, זאת אומרת, לא מגיעים להרבה פעמים למצבים האלה של האבות.
בימינו, הכרות זה דבר נדיר. יש מקרים של הכרות, וזה משבר גדול, אבל ברוך השם, איך אומר הרב קוק, הרפואה, הצלם אלוקים דרך המדע האנושי. זה גם צלם אלוקים. פילי המדע.
טוב, אז תודה רבה לרב שלמה אבינר, ותודה רבה לצופים ולצופות. ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא בפרשה חדשה, פרשת תולדות. שלום, שלום. Cool.